שלום לכולם, עצרנו בשיעור הקודם באמצע המתח. דוד מגיע לשמואל לניות ברמה. כן, ואנחנו מבינים מיד שניות ברמה זה לא שני מקומות, כי מה העניין לקרוא שני מקומות? כמו להגיד חיפה בתל אביב, לא שייך. אלא אומרים חז"ל, ניות ברמה, הכוונה הם ברמה, זה העיר שבו שמואל גר, ביתו ברמה. ועוסקים בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? בית המקדש. והראינו בשיעור הקודם, עצרנו ככה באמצע החיפוש, שדוד מוסר ממש בכתב, מכתב, אגרות, כתבים של תוכניות בית המקדש, וכל הלשכות והחדרים והגנזים, והכל מופיע שם בספר דברי הימים א' פרק כ"ח. וגם את משמרות הכהונה והלוויים שהוא מסדר בפרקים קודמים, כ"ו, כ"ז, בדברי הימים א', מופיע בדברי הימים א', פרק ט', שזה רשימות משמרות הכהונה, בדברי הימים א', פרק ט', פסוק כ"ב, כולם הבירורים לשוערים, זה הלוויים, נכון? השוערים הם הלוויים, בסיפים, 200 ו-12 המה בחצריהם התייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. זה משפט כל כך יפה. כן, הלוויים, משמרות הלוויים שעומדים לשמור על טהרת המקדש ועל בניין המקדש, המה ייסד, כן, מי ייסד את המשמרות הללו? דוד ושמואל הרואה. באמונתם, באמונתם זה לזה, או באמונתם נתן לו את אמונתו, נכון? הוא אומר לו, באמונה שלא סתם עשיתי אותך מלך. אתה שואל למה מיניתי אותך מלך? יש לך צרות? אמרת בחופזך כל האדם כוזב? בוא אני אראה לך למה. במקום לדבר איתו, לוקח אותו שמואל לאיזה חדר פנימי, פותח מגירה, יוצא ממנה אור גדול, נותן לו מגילות ואומר לו כך. זה שווה את זה? שואל אותו, זה שווה? צריך לראות את העיניים שלהם נפגשות באמונתם, באמונתם. זה שווה את זה? בוא נקרא, תהילים פרק עין ג'. בוא נראה מה דוד חושב על הרגע שהוא מקבל את האגרות האלה ביד.
מה זה
האגרות? מה זה האגרות? זה התוכניות לבית המקדש. במקום להסביר לו למה הוא מינה אותו למלך, הוא פשוט פותח מגירה, ואומר לו כך, תקרא. דוד פותח את המגילה, ובוא תראה מה הוא חושב ברגע שהוא רואה את זה. תהילים פרק עין ג'. מה דוד חושב זה רק בתהילים. שם זה המחשבות של דוד. הלב שלו נמצא שם. גופו בספר שמואל ורוחו בספר תהילים. נא להסתכל. תהילים עין ג'. מזמור לאסף. כן, מזמור לאסף, וזה לא הכוונה שאסף כתב, אלא דוד כותב בשביל אסף, שישיר את זה. אסף הוא הזמר. מילים דוד, לחן, אנחנו לא יודעים. אסף, הוא הזמר. מזמור לאסף. אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. ואני? כמעט נטיו רגליי כעין שופחו אשוריי. כי קינאתי בהוללים. שלום רשעים מראה, כי אין חרצובות למותם וברי אולם. תודה רבה. בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו. לכן ענקתמו גאווה, יעטף שיט חמס למו. יצא מחלב אינמו, עברו משכיות לבב. כן, תיאור מזעזע, גאווה ויוהרה של רשעים, ודרך רשעים צליחה. עכשיו תראו מה התגובה של צדיק כשהוא רואה את דיספרופורציה בין למה רשעים, למה רשעים צליחה. כן, תראו מה הם עושים. שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. לכן ישוב עמו הלום ומי מלא אימצו לו. למה עם ישראל נראה כמו שהוא נראה? ומי מלא אימצו לו. למה? ואמרו, כן, תראו איזה, הוא כאילו מסנגר על עם ישראל. כי אם זה המצב של העולם, שדרך רשעים מצליחה, והם כולם נעקתם גאווה, ופיהם ילך בארץ, ואין מי שיגיע, אין פוצה פה ומצפצף עליהם. לכן עם ישראל מאבד את אמונתו. אמרו, איכה ידע אל, ויש דעה בעליון, איך יכול להיות שרשעים, הנה אלה רשעים ושלווי העולם השיגו חיל, אך ריק זיקיתי לבבי, כאן הוא כבר מדבר בלשון יחיד, כאילו אומר על עצמו, אובדן האמונה, שמים לב? אובדן האמונה, למה? כי הרשעים מצליחים, וצדיקים, אין רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. שאלה הנצחית. הנה אלה רשעים ושלווי העולם השיגו חיל, אך ריק זיקיתי לבבי, ארחץ בניקנו כפיי. ואז מה האלטרנטיבה? בסדר, אתה רוצה גם כן להצליח. תשחק אותה כמוהם. מה, אתה פרייר? נכון? אז תראו מה הוא אומר. אם אמרתי הספרה כמו, כן, והנה גוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אם אמרתי הספרה כמו, הנה דור בניך בגדתי. אם אני עכשיו אגיד, טוב, בסדר, אם אין מנהגה, הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם, אבי דיניש, דינה לנפשי. אז אני אהיה כמוהם. אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא פרגן לרשעים ומצליחים, נלך בדרכם. ואז מעד הוא מתחרט על זה ואומר לעצמו, אם אני אעשה ככה, דור בניך בגדתי. כשרשעים עושים רע, זה לא מהווה כלום. הם לא תמיד דוגמה אישית. אבל אם דוד המלך, אם אני, לא דוד המלך, דוד, אם אני אעשה כדבר הזה, דור בניך בגדתי, לא דור אבותינו בגדתי, זה פשיטה. דור בניך בגדתי, אני אגרום גם לבנים שיבגדו, אז מי יתקן את העולם? אם אני אלך להתנהג כמוהם, כמו הרשעים, אז איפה יהיה אור? איפה עוד יישאר מפלט לאנושיות, מפלט לאמת? כן? דור בניך בגדתי, לא יהיה עתיד, כן? זה חוסם את הכל. עוד שנייה, אם אמרתי, הספרה כמו אינו דור בניך בגדתי, והחשבה לדעת זו, עמל היא בעיניי. אני רוצה להבין את זה, למה? למה? הנה תראו את השאלה, למה? ועמל הוא בעיניי, זה לא דבר שקל להבין. את ההנהגה האלוקית. משה רבנו ביקש, הרי נינה את דרכיך, כן, עוד יהיה נינה את דרכיך, זה לא כל כך בקלות. עד אבוה, כן, החשבה לדעת, זאת עמל היא בעיניי. עד אבוה אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. אך בחלקות השיט למו, יפלטם למשואות. איך, למשואות, איך היו לשמע, כרגע שפות תם ומין בלהות, כחלום מהקיץ, אדוני בעיר צלמם תבזה, כי התחמץ לבבי וחיליותי אשתונן, ואני וער ולא עדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מי לי בשמיים, ועמך בארץ לא חפצתי בארץ, ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שאריו לבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם, כי הנה רחקיך יובדו, הצמתה כל זונה ממכה, ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי באדוני, אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך. שמים לב לתהפוכה שלך לבוא? זה מתחיל בשבר אמוני גדול. אמרתי בחופזי, מה זה, איזה מין הנהגת עולם יש פה? ומה יוצר את המהפך? המגירה. מה יש במגירה? עד אבוה מקדשי אל, אבינה לאחריתם. איך הייתי, איך? דוד כאילו נושך את שפתיו, אומר, מה עשיתי? איך אמרתי בחופזי כל אדם כוזב? איך חשבתי ששמואל כוזב? מה, נורמלי? שמואל לא צריך להגיד לו שום דבר. מה המשמעות שזה? בוא נתעמק בזה קצת. לפעמים, אם אתה רוצה להבין את עברך, תסתכל על העתיד. קשה לנו לראות את העתיד, אז קשה לנו להתנחם על העבר. אבל כשאתה מדבר עם בני אדם, אתה אומר לו, הרבה פעמים אתה אומר, תסתכל, מה יהיה ממך עוד 10 שנים? איפה אתה רוצה להיות עוד 10 שנים? זה מה שעושה לו שמואל הנביא. הוא אומר לו, פרופורציות. אתה יודע למה המלכתי אותך? לא בשביל שתריב עם שאול, ותהיה תיקון, ותרגיש איזה המתקת הדינים. הוא פותח לו את המגירה, ואומר לו, אתה בשביל זה. תחזיק מעמד. הוא לא צריך להגיד לו את זה אפילו. דוד מבין את זה לבד. שזה אני קיים. זה הסיבה. אני למקדש. שזה המלכת אותי. והוא מבין את זה. זה נותן פרופורציות לכל הסבל שלו. אתם תשאלו אחר כך איך דוד יעמוד, כי זה, אתם מבינים שעכשיו זה פרומו לכל מה שהולך להיות פה עכשיו? כי מעכשיו עד סוף ספר שמואל, א', זה רק עוד בגידה ועוד בגידה ועוד אפשרות וניסיונות קשים. פלא שהמשנה בעבוד לא אומרת 10 ניסיונות ננסה דוד המלך. כי נראה לי שזה באמת לא היה מספיק. אם היו צריכים לפרט את כל הניסיונות שהתנסה, היינו לומדים מסכת אבות 50 שנה. זה לא יאומן כל מסכת ההתלבטויות והרגשות וההחלטות שהוא צריך לקבל. אל מול כל מה זה שווה, ניות ברמה. ניות ברמה. יושבים ברמה, כי דוד בא לשאול, למה מלכת? למה המלכת אותי? ועוסקים בנויו של עולם. שזה הייעוד הכללי. כן? הוא מקריא לו, חוץ מכל המגילות, הוא אומר לו, בוא תציץ רגע בתנך שעוד לא נכתב. בוא תציץ רגע, גיבה קוק קוראים לזה. תתן איזה רב קוק קטן, ותסתכל מה כתוב בישעיהו פרק א'. ונכון יהר בית השם, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל גויים. וזוכרים איך הוא מסיים את הנבואה הזאת, ישעיהו הנביא, לדור שלו. הוא אומר להם, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. זה מה שעושה דוד. הולך באור השם. ותראו שזה בדיוק עין ג' באורך, אתה מוליך אותי, אתה מוביל אותי, יש יעד. זה לא גורל. הוא בא לשם עם גורל אכזר. מי ביקש שהוא יוכל לשפוך עליי שמן? מי ביקש שתמליך אותי בכלל? מה זה? תראה איזה גורל עשית לי. אמר לו שמואל, בלי מילים. לא מדבר איתו בכלל. רק מראה לו. לא הבאתי לך גורל רע. לא הכנסתי אותך לגורל היום. אני שולח אותך לייעוד. מהרגע הראשון אתה נועדת. לזה נועדת. צריך להסביר לך עוד משהו? שום דבר. תודה רבה. שלום, 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 שלום. כן, מה רצית לשאול? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יפה מאוד מה שאתה אומר. כשקראנו את זה על שאול, זה בדיוק מקום, נכון? מוציא אותו החוצה. הם יוצאים מתוך בית, ברור שצריך לצאת החוצה. למה מובלט שהם יוצאים החוצה? אתה מבין? אתה רואה כשאצל אברהם אבינו כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו החוצה, לאן צריך לצאת החוצה? מהאוהל? לאן הוא הוציא אותו החוצה? הוא חזר, צא חוץ לתגנינים שלך. הוציא אותו לשמיים, הראה לו את הכוכבים. הוציא אותו מהעולם הזה. תראה קצת פרופורציות, שוב, הוא אומר לו. אז אצל שאול, אתה מבין שזה הוא ושמואל, הם עמדו בפתח ועשו את הכיבוד עם מה שסיפרתי בשיעור הקודם על הרב קוק והרב זוננפלד. אבל כאן אתה שואל לאן? הרי זה לא מקום. זאת אומרת, אין זאת אלא רק מין דז'וו למה שקרה עם שאול. כאילו הוא אומר לו, כאילו, בא דוד וכאילו רוצה, כאילו שם את הכתר, אומר לו, קח את השמן. קח את השמן, לא רוצה את זה. מה אני צריך את זה בכלל? זה רק רע, זה מביא. איזה דבר זה? בשביל מה אני צריך את זה? כל האדם כוזב. אז במקום להגיד לו, תשמע, זה לא נכון, לא ראוי ככה, אל תחשוב ככה, בוא נחשוב על זה עוד פעם, מילים כאלה של מגשר, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. שמואל לא אומר כל הדברים האלה, הוא עושה לו אלו עם היד. ככה, עבור נא לפניי בבקשה, בלי להגיד מילים, נכון? לא צריך מילים. הוא שמן לו עם היד. דוד יוצא לפניו, בדיוק כמו ששאול יצא לפניו. אבל תסתכל לאן נשלח שאול ולאן נשלח דוד. הוא אומר לו, אתה הדבר הבא. שאול נתקע עם עצמו, אתה אל תתקע עם עצמך. אתה נועדת לזה. אתם לא מבינים, אולי אני חטאתי. חטאתי לכם שלא ריגשתי אתכם מספיק על הרגע הקריטי בהיסטוריה. מה זאת אומרת שהוא פותח לו את המגירה של בית המקדש? מה זה אומר שהוא פותח לו? אתם יודעים, יש סרט מדהים, מדהים, מאוד יפה. מצאתי אותו באיזה ארכיון ישן, עכשיו זה כבר בטח מפורסם כבר יותר. זו חנות יד שנייה כזאת, מצאתי איזה סרט עתיק משנת טרפפו, שרואים את הנציב העליון, הבריטי, היהודי, הדתי, חרדי אפילו, הרברט סמואל, הראשון ליהודה, הנציב הראשון ליהודה, כשהבריטים כבשו את הארץ, ועוד הם עמדו במילתם לתת לנו את הארץ הזאת לנחלת אבותינו, מה שנקרא צרת בלפור. אנחנו רואים בעין יפה, בסדר? אחר כך העין הזאת קצת התעברה להם. הכנסנו להם אצבע לעין, העין היפה. ורואים את הרבי סמואל בא, והקריין מתאר, מראים את הסרט, והקריין מלווה את זה בתיאורים. איך הם באים, ואיך הם זה, ומה הציבור מרגיש מסביב, ומה כתבו בעיתונים של אותה תקופה, על הסרט, רואים את הסרט, שמישהו סיר סרט דוקומנטרי, ממש מאז, ואז רואים אותו, זה צולם בשבת, זה מעניין מי צילם, בטח איזה בריטי גוי, הוא הולך ברגל מארמון הנציב, שזה נקרא ארמון הנציב, מבנה הזה הגדול שהם הלאימו אותו, שהיה הארמון של אחד הפכים, הפכי הטורקי שישב פה. לא, לא היה, בטח לא היה רב, אבל לא היה יהודי דתי. והוא הלך ברגל מארמון הנציב עד לבגסת החורבה, ונתנו לו לקרוא מפטיר של נחמו, נחמו עמי. אתם יודעים, איך הציבור הרגיש שם? איזה דמעות. יהודי מתמנה להיות הנציב, יהודי דתי מתייצב להיות הנציב העליון של מעצמת על שכבשה חצי עולם, במלחמת העולם הראשונה, מכריזה בזאת שהיא רואה בעין יפה את ארץ ישראל כבית הלאומי של עם ישראל. והאיש הזה קורא את ההפטרה של נחמו נחמו עמי. זה פשוט מדהים. מי שעוד רואים שם בסרטון זה ז'בוטינסקי ואימא שלו, שבאו גם לשמוע. הימים טובים היו אז. ואז הוא מספר שם כך. הקריין שם מקריא איזה קטע שנכתב בעיתונים על הביקור שלו ועל מה שקרה שם. הוא אומר לו, והוא אומר ככה, 40 דורות משקיפים עליך, כך הוא כותב להרבי סמואל בעיתון, 40 דורות משקיפים עליך ממרום הרי יהודה, מחכים שתעשה את מה שצריך לעשות. זה הרבי סמואל. עכשיו בוא תראה דוד המלך. עם ישראל יוצא במצרים. שבוע ימים אחרי יציאת מצרים. מה קורה? קריאת ים סוף. הים נקרא, עם ישראל עובר, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, וכולם פוצחים בשירת נבואה הרמונית, אחת. זה לא מילים משה רבנו, לחן מרים הנביאה, אלא מילים כל עם ישראל, לחן כל עם ישראל. עממי, מה שנקרא. אין? וכולם שרים ביחד, ומה הם אומרים? אז זה שיר משה. לא, את רוצה שנתחיל לשיר עכשיו? סכנה שהם ירקדו. אני מתייחס ל2-3 משפטים. המשפט האחד שהם אומרים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית. אנחנו העם שלך. זאת אומרת, זה לא סתם רוח הקודש, זה לא סתם נבואה. הם מבינים בדיוק את המעמד. הם מבינים מה קרה פה. היינו של המצרים, אנחנו שלך. העם היחיד בעולם שאין לו אלוהים, לאלוהים יש אותו. תחשבו מה זה אומר. כל העמים בעולם, כל העם יש לו את אלוהיו. ילכו בשם אלוהיו. למואבים יש את כמוש, לפלישתים יש את דגון. לכל עם יש אלוהים. כולל אמריקה. יש להם אלוהים. על כל דולר ועל כל סנט ועל כל פלג' אליג'נס. אנחנו העם היחיד בעולם שאין לו אלוהים. זה לא שלנו האלוהים הזה, אלא אנחנו שלו. את זה הם מבינים בשבוע הראשון של יציאת מצרים. היה שווה להשקיע בהם, אתה יודע, אנשים טובים. השקיעו בהם קצת, יצא תוצאות. וכשאתה נביא, אתה רואה. ומה המשפט הבא שהם יגידו? תביאמו! אגב, פה הם כבר ראו שאולי זה לא תביאנו. תביאמו את העם הזה שלך, זה גם הילדים שלנו, מה זה משנה אם זה אנחנו הילדים שלנו? דור בניך. מה זה משנה אם זה דור בניך? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. שבוע אחרי יציאת מצרים, עברו 400 שנה פלוס מהרוממות הגבוהה הזאת. שמואל כשהוא פותח לו את המגירה זולגות לו דמעות. זולגות לו דמעות. הוא אומר לו, אתה בוכה על שרוצים להרוג אותך? אתה לא מאמין לי שאני מיניתי אותך למלך? גם הוא בוכה כי הוא באמת גם הוא לא רצה. הוא באמת לא רצה שיהיה מצב כזה. הקדוש ברוך הוא שלח אותו. הוא שלח אותו. וכשהוא פותח את המגירה, יוצא משם קולות, כמו שיש לנשים ולבנות, נערות, יש כזה מין קופסה שפותחים, יש כזה מגינה לתכשיטים. בדיוק. אז הוא פותח את המגירת מגינה הזאת, ושירת הים מתחילה. הוא סוגר זה מפסיק, הוא פותח זה. שומע את שירה. אתה מבין למה נועדת? אתה מבין למה נועדת? אתה הדבר הבא של יציאת מצרים. אתה הדבר הבא של מתן תורה. כן, כן. ככה זה מתחיל, הלל הגדול, אותו הלל שכל ההמלכה שלו, של הדילמה הזאת, כן? אתה הדבר הבא. פרופורציות. בסדר, קצת מציקים לך פה, לכן דוד המלך, הוא כאילו נדהם, הוא לוקח את זה על עצמו, אומר, איך הייתי? איזה טיפש הייתי? מה חשבתי לעצמי? איפה נתקעתי? בסדר, פרק עין ג' מול כל הדילמות וכל הקשיים וכל הדברים, מספרים ש... רב צבי יהודה, לפני המלחמה, שלפני מלחמת ששת הימים, היה את המזמור הגדול, מזמור יוטט, שהוא שר ביום העצמאות, הרי זה היה שבועיים לפני המלחמה, שלושה שבועות. ובאותו יום העצמאות קרו כמה דברים. אחד, נעמי שמר שרה את השיר הפנומנלי ירושלים של זהב, זכתה מקום ראשון במצעד הפזמונים שהיה ביום העצמאות. מה שאני לא יודע מה היה באותו שנה, אם היה חידון התנ"ך לנוער. לא זכור לי שהיה דבר כזה, אבל אני לא הייתי נוער, הייתי ילד. לא זכור לי שהיה דבר כזה אז. אני כן זוכר ש... מה שסיפרו, שהרב צבי יהודה עמד בישיבה ואמר איפה ירושלים שלנו, איפה שכם שלנו, איפה יריחו שלנו, מה שכחנו מזה. אבל כמה ימים אחר כך, הוא אמר בישיבה, וזה שמעתי גם כתוב בספרים, וגם אנשים שהיו שם, ששמעו אותו אומר את זה, כשהודיעו ברדיו שנאצר סגר את מצרי טיראן וריכז כוחות בסיני, זה היה בערך שבועיים, שלושה לפני המלחמה, אז רב צבי יהודה עמד בישיבה ואמר, אני לא יודע מה קורה שם, הצביע על הכיוון סיני, הכל מכוון לשם, והצביע על הר הבית, הכל מכוון לשם. כן? שלושה שבועות לפני המלחמה, אף אחד לא העלה על דעתו בכלל שירדן תפתח במלחמה, תצטרף, שכוחות צהל יכבשו את ירושלים, לא היה בו תוכניות בכלל. חשבו שזה יהיה מבצע סיני 2, מקסימום, תת לנאצר את מה שמגיע לו וזהו. אבל הדברים התגלגלו, שזה כל מדינות ערב והאזור, כל הגבולות, כל השכנים, חוץ מלבנון שהיו בשקט. התחושה הזאת שזה מכוון לשם, לשם זה מכוון. גם היום, פרופורציות. רואים, מה הם רוצים? למה הם כל כך חמים על הר הבית? זה מכוון, עכשיו לא צריך לדעת שזה מכוון לשם. השאלה למה אנחנו מכוונים. למה אנחנו? אני אגיד לכם דיוק, אני לא יכול להימנע מזה, למרות ש... זה חשוב, זה יענה דיומה, אמנם זה יענה דיומה, אבל זה קשור. אם שמתם לב, בפרשת ויצא, יעקב נרדם במקום הקדוש ביותר. עלה להר הבית, לא הספיקו שוטרי מג"ב להוציא אותו, הוא נרדם. כן? בלילה הוא חולם, מלאכי אלוהים, עולים, לא מלאכי חבלה, מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. ואז הוא קם בבוקר ואומר, מה נורא המקום הזה? ואפשר לחתום עליו, נכון? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אומר תרגום אונקלוס, לית דין מקום אדיוט, אלהים בית מקדשה. מאוד מוזר. איפה הוא הכניס את המילה אדיוט? למה אונקלוס תרגם מילה שלא כתובה בתורה? אין זה מקום אדיוט, אלא בית מקדש. מקום פשוט, אין זה מקום פשוט. זה לא מילה שכתובה, נכון? הוא מתרגם מילה מילה. מאיפה הוא המציא את זה? ולמה הוא הכניס את המילה הזאת? תראו איזה רוח הקודש היה לאונקלוס הגר. הפסוק בעברית אומר כך, ויאמר יעקב, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. כן? יש פה חומש, אז אני אגיד לכם בדיוק את התרגום. יש לנו פה חומש, ככה במהירות, מי רואה? בראשית, ויצא. גם חיפשת בראשית ולא מצאת. אז תבדקו אותי אחר כך בבית, כל איש בביתו. יפתח את התרגום ויראה. אין זה כי אם... כן, אפשר, תרגום אונקלוס. יש לך בטח שם בכף היד. אז הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, אז הוא אומר, אין... לדן אתר הדיוט, מקום פשוט, אלא הן בית מקדשה. ודינו תרה, וזה שער השמיים, אז הוא אומר, זה אני לא זוכר את המילים המדויקות של אונקלוס, הוא אומר שמשם עולות התפילות. זה נקרא שער השמיים. שם עולות התפילות. ומקום, כן? למה הוא מוסיף שזה מקום אדיוט? מאיפה הוא הוציא את זה? אונקלוס הרי לא משנה את מה שכתוב בתורה. הוא מבין את מה שכתוב בתורה. מה המשמעות של המילים שאומר יעקב? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם. מה זה כי אם? כי אם. לדין מקום הדיות. זה בית מקדש. זאת אומרת, לשם לא באים בשביל להצטלם, לא באים בשביל להראות ריבונות, לא באים גם בשביל להתפלל, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לשם באים, אחרת, אם אתה לא תקריא את המשפט המלא, שאני אקריא. כן, הוא דחיל ואמר, מה דחילו את רעדין? לא דן אתר אדיוט, אלא הן אתר דרעבה במין קודם השם. זה מקום שיש בו רצון מאת השם. רעבה במין קודם השם. ודן תרה קוביל שמיה. זה לא שער השמיים, אלא זה שער לפני השמיים. כן? יש פה קביל שמיה. משם התפילות מתקבלות. אל מול השמיים. בסדר? יפה מאוד. אז למה הוא אומר אין זה מקום אדיוט? מהמילים של יעקב אבינו, כי אם בית אלוקים. Just and only. לא מקום שצריך לעלות שם כדי להגיד, הר הבית בידינו. אני אומר דברי ביקורת עדינים. עדינים. אבל הוא כלום סרגיש. למה? כי אנחנו יודעים שכשהר הבית היה בידינו, ממש בידינו, זה היה הכישלון. כי חשבנו שזה שלנו. שלנו. אמרנו, איכל השם, איכל השם, איכל השם, מילים יפות, איכל השם, איכל השם, אבל המערת פריצים היה לכם הבית הזה? זאת אומרת, להבין שזה לא אתר הדיות. לא עושים שם שום דבר של הדיות. זה לא פשוט המקום הזה. אגב, גם כשדוד המלך מחפש את זה אחר כך, כל היחסים, בכלל, פה היה אפשר לעשות איזו עצירה, אולי לשיעורים הבאים, ולראות מה מרקם היחסים שבין דוד ובין המקום הזה. אם אתן שנת נעיניי, אומר בתהילים קופלמת בית, עד אשר אמצא מקום להבהיר יעקב, משכנות לאלוקי ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. כל היחסים שלו עם המקום הזה, גורן הרבנה היבוסי שהוא קונה אחר כך, ואין זק עם המזבח, שהוא נבעת, והמניין, והמפקד, כל מרקם היחסים של דוד, עד שהוא מגלה את המקום המדויק, וכמה שזה, באיזה אחדות זה מופיע. כמו שאומר הרמב״ם, למה זה לא הוזכר בתורה, המקום אשר יבחר, המקום אשר יבחר לו. תגיד ירושלים, בסדר גמור, ניקח אוטובוס, נגיע. נספיל את הווייז. המקום אשר, אני עושה לו המקום אשר יבחר השם, הוא לא יודע. כמה שהוא ווייז, הוא לא יודע איפה זה המקום אשר יבחר השם. תנסו, תראו שזה לא עובד. אז למה אומר הרמב״ם? הוא אומר כמה תשובות. אחת שהגויים לא ילחמו עליו ביתר סט. טוב, ילחמו, אז גם אנחנו נלחם. פירוש שני אומר הרמב״ם שלא ימחקו את המקום עד בלי היכר. בסדר, ימחקו. מה הצורך של הקדוש ברוך הוא לעשות רעידת אדמה ושיברא מחדש? ייברא. אבל רק דבר אחד הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. לאחד אותנו. זה אנחנו צריכים לעשות. אז עד שלא תהיה אחדות, הוא לא מגלה איפה זה. כי אם הוא היה מגלה בטרם יש מלך על ישראל, איפה המקום אשר יבחר השם, עם ישראל לא היה מתאחד לעולם. תמיד היו רבים שלי, 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 מה שלי. לדין מקום הדיות. ואומר לו שמואל הנביא, אתה גם לא הדיות. אתה רוצה לחזור להיות הדיות? לפטר אותך? תציץ, תגיד אתה עכשיו, תבחר. מה אתה מציע? דוד שותק. שם יד על פה. כבעמות הייתי עמך. איזה טיפש הייתי. איך לא הבנתי? עכשיו אני מבין. הנה הפרופורציות. נעצור כאן. לילה טוב.